קשת כל שידורי תורה. הפודקאסט התורני מישיבת הר עציון, ואנחנו בעיצומו של שבוע התרמה. המספר בארץ לתרומות בטלפון 0522-606-454. כתובת בדואר, שלוח צ'ק עם ישיבת הר עציון, אלון שבות, גוש עציון, 90433. אנחנו מחכים. התוכנית כולה, השמיעה וההזנה, כל הלימוד תורה שאנחנו עושים ביחד, תלויה בתמיכת המשתתפים והמאזינים. אין תקציב אחר, אין מימון אחר. הדבר תלוי אך ורק בכם. מי שנהנה, מי שמעריך, מי שרוצה שזה ימשיך, אז צריך גם לתות כתף ברגע זה, בשבוע הזה. אז אל תדחה את זה. לעשות את זה עכשיו, זה יעזור לנו גם לבנות את התקציב, אבל גם בגלל שעכשיו אתם זוכרים, מיד שיש הזדמנות, תפתחו עוד פעם את השידור, תרשמו את המספר, תרשמו את הכתובת, ותתקשרו אלינו, כדי שנוכל להמשיך להתקשר עליכם. השיעור היום של הרב יצחק ברט בנושאים טכנולוגיה בעולם המודרני והלכה. היום יום רביעי. בסוף השיעור, מיד שגומרים ללמוד, גומרים לעסוק בתורה, טיפה כמה דקות גם לעסוק בקמח. כל טוב, עכשיו הרב ברט.
שלום. באחד השיעורים הקודמים דיברנו על האיסור להפעיל מכשירים חשמליים בשבת. כפי שראינו באותו שיעור, נחלקו ביסודו של איסור זה גדולי האחרונים. לדעת החזון איש, האיסור להפעיל מכשירים חשמליים בשבת נובע מאיסור בונה מדאורייתא, ואילו לדעת הרב אוירבך, איסור זה הוא איסור אחר מדרבנן. באחת מתשובותיו, שנתפסה בספר מנחת שלמה חלק ב', מספר הרב אוירבך סיפור שנוגע לאיסור הפעלת מכשירים חשמליים בשבת, ומתייחס לאמו של הרב אוירבך, זיכרונה לברכה. וכך הוא כותב: פסק זה של רבינו, כלומר הפסק של החזון איש, גרם לי צער, כי זה למעלה מעשר שנים שהיה לי מסע ומתן בזה עם אחד מחשובי המורי צדק שבירושלים, שהוא כבר באלמה דקשות, שהוא כבר נפטר, ואחרי עיון רב הסכים לדבריי. הסכים לדבריי, מתכוון הרב אוירבך, שאותו מורה צדק הסכים לדבריו שאיסור הפעלת מכשירים חשמליים בשבת הוא רק מדי רבנן. כמובן המדובר במקום שבו המכשיר החשמלי עצמו לא מבצע פעולה נוספת האסורה מדי אורייתא. הוא ממשיך הרב אוירבך, ועשיתי מעשה להתיר, לימי מורתי תחיה, שלצערנו הגדול כבדו אוזני המשמוע, להשתמש בשבת במכונה שקולטת קול המדבר ומקרבתו לאוזן השומע, והוא ממש טלפון קטן. ויש בתוך המכונה כפתור לפתוח ולסגור תמיד את הזרם. ויתרנו לפתוח ולסגור בשבת וביום טוב בסוג כזה שאין שם מנורות. הרב אוירבך מתאר כאן שלאמו, זיכרונה לברכה, היה מכשיר שמיעה. היא לא שמעה טוב, כנראה לא יכלה לשמוע כלל בלי מכשיר, ונזקקה למכשיר שמיעה. סוללות המכשירים באותם ימים היו פרימיטיביות יחסית, ולא יכלו להחזיק כאשר המכשיר דלוק מערב שבת ועד צאת השבת. לכן, התיר הרב אוירבך על סמך שיטתו שסגירת מכשירים חשמליים בשבת ופתיחתם אסורה רק מדרבנן, התיר הרב אוירבך לאמו להדליק ולחבות את מכשיר השמיעה גם בשבת, כדי שתוכל להמשיך להשתמש בו במהלך כל השבת, או כדי שלא תמצא את עצמה במהלך השבת במצב שבו נגמרה סוללה ואין היא יכולה להחליפה. תשובה זו של הרב אוירבך מעלה על השולחן את נושא המכשירים שמשמשים להגברת קול. באופן עקרוני שני סוגים של מכשירים כאלו יש. האחד הוא מכשיר שמיעה, שעליו מדבר הרב אוירבך, שמשמש כבדי שמיעה כדי לשמוע את מה שמדברים עליהם, והשני הוא מיקרופון, מכשיר שמשמש נואמים ודוברים במקומות גדולים כדי להשמיע את קולם למרחקים ארוכים. שני המכשירים האלו, מכשיר השמיעה והמיקרופון, מיועדים למטרות שונות, אך פועלים באופן דומה. שניהם לוקחים גלי קול, הופכים אותם לגלים חשמליים, ואחר כך שווים והופכים את הגלים החשמליים לגלי קול בחזרה. מכשיר השמיעה לוקח גלי קול, הופך אותם לגלים חשמליים, מגביר את עוצמת הגלים החשמליים, את עוצמת הזרם החשמלי, וכך הופך אותם אחר כך לגלי קול חזקים יותר. המיקרופון פועל באופן דומה, הוא לוקח את גלי הקול, הופך אותם לזרמים חשמליים, הזרמים החשמליים מועברים על ידי חוט חשמל אל הרמקול, והרמקול שב והופך את גלי החשמל לגלי קול. בדרך כלל הוא גם מגביר אותם כדי שדברי הדובר יישמעו בצורה חזקה יותר. מבחינה הלכתית, נושא המיקרופון ומכשיר השמיעה עלה בשני נושאים עיקריים. נושא אחד הוא נושא השימוש במכשירים כאלו בשבת. האם מותר להשתמש במיקרופון בשבת? ישנם בתי כנסת גדולים מאוד שבהם היושבים בשורות האחרונות מתקשים לשמוע את דרשת הרב בערב שבת. האם מותר לרב להשתמש במיקרופון ולהתקין רמקול בבית הכנסת כדי להשמיע את קולו למרחקים? וכאשר מארגנים כינוסים בשבת, האם מותר להשתמש במיקרופון וברמקול כדי להשמיע את קול הדוברים באופן חזק יותר? זוהי שאלה ראשונה. שאלה שנייה שהתייחסו אליה הפוסקים היא היציאה ידי חובה באמצעות מיקרופון או רמקול. אדם הקורא מגילה לתוך מיקרופון, האם השומע את קולו באמצעות הרמקול יוצא ידי חובה? אדם שומע תקיעה בשופר באמצעות רמקול, האם הוא יוצא ידי חובה? שאלה זו כמובן יכולה להישאל לגבי כל המצוות שעניינן בקול, ורוב המצוות הן כאלו. אולם הפוסקים הלכה למעשה התייחסו אליה בעיקר לגבי מצוות שמיעת קול שופר, ולגבי שמיעת הבדלה וקידוש. שמיעת קול שופר, כיוון שהמשנה במסכת ראש השנה, מתייחסת במפורש להבדל שבין שמיעת הקול לבין שמיעת הברה. התוקע לתוך הבור או לתוך הדות, השומע את קולו לא יצא. ולכן מצאו הפוסקים במשניות אלו פתח לדיון בנושא המיקרופון והרמקול. קידוש והבדלה דנו הפוסקים ביחס למיקרופון ולרמקול, כיוון שמציאותית זוהי השאלה הנפוצה ביותר. בבתי חולים רבים מקובל שמגיעים מתנדבים בערב שבת ובמוצאי שבת ועורכים קידוש והבדלה לחולים בבית החולים. באופן מעשי קשה מאוד לדרוש מהמתנדבים האלו להיכנס לכל חדר וחדר ולערוך שם קידוש והבדלה מדי ערב שבת ומדי מוצאי שבת. באופן מעשי קשה גם לדרוש מהחולים, או לפחות מחלק מהם, לצאת למרכז בית החולים או למרכז המחלקה כדי לשמוע את הקידוש או את ההבדלה. האם אפשר במקרה זה לערוך את הקידוש או את ההבדלה באמצעות מיקרופון, כך שכל החולים ישמעו את הקידוש באמצעות רמקול? אלו השאלות שדנו בהם הפוסקים, ובהם נעסוק בשיעור זה. השאלה שהזכרנו בתחילת דברינו, שאלתו של הרב אוירבך לגבי הדלקת מכשיר שמיעה וכיבויו, לא נעסוק בה בשיעור זה, שכן אין היא שונה באופן עקרוני מהשאלה שעסקנו בה באחד השיעורים הקודמים, בשאלת הדלקת מכשירים חשמליים וכיבוים בשבת. ובכן, האם מותר להשתמש במיקרופון או ברמקול בשבת? באופן עקרוני, השימוש במיקרופון וברמקול בשבת מעורר שלוש בעיות הלכתיות, שאל כולן עלינו להתייחס כאשר אנחנו בוחנים את ההיתר או את האיסור ההלכתי של שימוש זה. הבעיה הראשונה היא בעיית ההפעלה החשמלית. מיקרופון ורמקול פועלים על חשמל, ואדם המשתמש בהם בשבת מבצע פעולה חשמלית. השאלה הראשונה שנדון בה היא האם פעולה חשמלית זו היא אסורה או מותרת. בעיה מסוג שונה היא בעיית השמעת הקול. כפי שנראה, השמעת קול בשבת אסורה לדעת חלק מהפוסקים, וישנם מקרים שהשמעת קול אסורה מצד שונה מצד איסור נגינה בכלי שיר. האם דיבור במיקרופון נחשב להשמעת קול? האם הוא נחשב לנגינה בכלי שיר? בשאלות אלו נעסוק בהמשך. הבעיה השלישית והאחרונה שהשימוש במיקרופון בשבת כרוך בה היא בעיית זילותא דשבת, הזלזול בשבת, בעיית מראית העין, הסיכון שאנשים שיראו את השימוש במיקרופון יחשבו שהדליקו את המיקרופון בשבת, ובעיית הדמיון לרפורמים שהזכירו כמה פוסקים. בבתי הכנסת, בטמפלים של הרפורמים, מקובל להשתמש במיקרופונים בשבת, וכמובן שאין הם רואים בזה בעיה הלכתית כנגזרת של היחס הכללי שלהם להלכה. ייתכן שאם נתחיל להשתמש בבתי כנסת במיקרופונים וברמקולים, עלול הדבר לדמות יתר על המידה את בתי הכנסת שלנו לטמפלים שלהם. הבעיה הראשונה כאמור שהשימוש במיקרופון בשבת כרוך בה היא בעיית ההפעלה החשמלית. ביחס לבעיה זו, בשיעור שבו דיברנו על הפעלות חשמליות בשבת, הזכרנו את עניין שינוי הזרם. כפי שראינו באותו שיעור, ישנן שלוש גישות בפוסקים לשאלה מדוע הפעלה חשמלית בשבת אסורה. מדוע אסור בשבת לסגור מעגלים חשמליים ולפותחם? לדעת החזון איש, אדם הסוגר מעגל חשמלי בשבת עובר על איסור מדאורייתא, איסור בונה. אדם זה בונה את המעגל. המעגל כאשר הוא פתוח נחשב למפורק, וכאשר הוא סגור הוא נחשב לבנוי ומושלם. האדם הסוגר את המעגל בונה אותו, מעביר אותו ממוות לחיים, כדבריו של החזון איש, ובכך הוא עובר על איסור בונה מדאורייתא בשבת. לדעת הבית יצחק, רבי יצחק שמלקיס, האיסור אינו איסור מדאורייתא, אלא איסור מוליד מדרבנן. אדם זה מוליד זרם במעגל. המעגל היה חסר זרם, וכעת יש בו זרם. לכן האדם עובר על איסור מוליד זרם. לדעת הרב אוירבך, לעומת זאת, האיסור אינו בונה ואף אינו מוליד זרם, אלא איסור אחר, איסור שונה, קל יותר מדרבנן. כפי שראינו באותו שיעור, לכאורה שלושת הפוסקים האלו צריכים להסכים ששינוי זרם בשבת מותר. אמנם אסור להפעיל מכשירים חשמליים ולחבותם, אסור לסגור מעגל חשמלי ולפותחו, אולם כאשר מעגל חשמלי כבר סגור, כאשר המכשיר החשמלי כבר דולק ומופעל, אין איסור לכאורה לשנות את עוצמת פעולתו של המכשיר, לשנות את עוצמת הזרם הזורם במעגל החשמלי הסגור. לדעת החזון איש, פשוט שאין בכך איסור. הלא לדעתו, כל האיסור בסגירת מעגל הוא איסור בונה. וכאשר המעגל כבר בנוי, והאדם רק משנה את עוצמת הזרם הזורם בו, הוא אינו בונה שום דבר ולא סותר כלום. הוא רק משנה את עוצמת הזרם הזורם במעגל בנוי. ופשוט ששינוי שכזה אינו יכול להיחשב לבניין חדש. לדעת הבית יצחק, שטוען שהדלקת מכשירים חשמליים בשבת אסורה משום מוליד זרם, אף לשיטתו מסתבר ששינוי זרם בשבת מותר. הגמרא כותבת לגבי איסור מוליד, שאם בגד מבוסם כבר, והאדם מוסיף לו בוסם מאותו סוג, הוא אינו עובר על איסור מוליד ריח בשבת, שכן האיסור הוא להוליד ריח בבגד לא מבוסם. אם הבגד כבר מבוסם, והאדם מוסיף לו ריח נוסף, הוא אינו עובר על איסור מוליד, שכן הוא אינו מוליד דבר חדש. לפי זה, לכאורה, כאשר מעגל כבר סגור, המעגל החשמלי סגור והמכשיר כבר מופעל, אדם המשנה את עוצמת הזרם הזורם במעגל אינו עובר על איסור מוליד, ולכן הדבר מותר בשבת. ואכן, הרב אוירבך במקומות שונים כתב ששינוי זרם בשבת הוא קל ביותר והוא מותר באופן עקרוני. על בסיס עיקרון זה, כפי שהזכרנו באותו שיעור, פועלים פיתוחים הלכה טכניים שונים של מכון צומת. ביניהם גלאי מתכות, מצלמת טלוויזיה במעגל סגור ועוד פיתוחים שונים. לענייננו, אף המיקרופון והרמקול הם בעצם סוג של שינוי זרם. ישנם שני סוגים של מיקרופון. ישנם מיקרופונים דינמיים שהדיבור לתוכם גורם לתזוזת ממברנה, קרום דק, וליצירת זרם חשמלי, וישנם מיקרופונים שנקראים מיקרופונים קיבוליים, מיקרופונים שזורם דרכם כל הזמן זרם חשמלי קבוע, והדיבור רק משנה את עוצמת הזרם. במיקרופון דינמי, הדיבור יוצר זרם, ולכן פשוט שאסור לדבר בו בשבת, שכן הדיבור סוגר מעגל חשמלי, מפעיל מכשיר חשמלי, והדבר בשבת כמובן אסור. אולם במיקרופון קיבולי, שזורם בו זרם קבוע, והאדם שמדבר לתוכו רק משנה את עוצמת הזרם, לכאורה המדבר בו אינו עובר על שום איסור בשבת, שכן הוא רק משנה את עוצמת הזרם, וכפי שהסברנו, שינוי כזה בשבת אינו אסור כלל. יוצא אם כן, שבהנחה שהמיקרופון דלוק מערב שבת, או מודלק בשבת באופן אוטומטי על ידי שעון שבת, אין איסור לדבר לתוך מיקרופון קיבולי שהמדבר רק משנה את עוצמת הזרם הזורם בו. במאמר ומוסגר ראוי לציין שבמיקרופונים מודרניים קיימים כמה מנגנונים חשמליים בעייתיים שיש לנטרל אותם לפני השבת. לעתים המיקרופון מכיל נוריות בקרה שונות, לעתים הוא מכיל פאנל, צג, שמראה את רמת קולו של המדבר עם אורות מרצדים. את כל המכשירים האלו יש לנתק לפני השבת ולדאוג שכל שיופעל בשבת הוא המיקרופון עצמו. המכשיר הנוטל את עוצמת הקול של האדם, הופך אותה לגלים חשמליים ומעביר את הגלים החשמליים למיקרופון, לרמקול, כדי שזה יהפוך את הגלים בחזרה לגלי קול. עוד ראוי לציין שבחלק מהמיקרופונים מותקן מנגנון המחבא את המיקרופון כאשר לא מדברים אל תוכו, ומדליק אותו מחדש כאשר הוא חש שהדובר התחיל לדבר. ברור שהשימוש במנגנון זה אסור בשבת, שכן אדם המדבר לתוכו גורם לפתיחת מעגלים חשמליים ולסגירתם באופן רציף. אם רוצים להשתמש במיקרופון בשבת, יש לנטרל את המנגנון הזה, כך שהמיקרופון יפעל באופן קבוע, ישדר כל הזמן לרמקול, והאדם המדבר לתוכו רק ישנה את עוצמת הזרם הזורמת בו. בעיה שנייה הכרוכה בשימוש במיקרופון בשבת היא בעיית השמעת הקול. השולחן ערוך והרמ"א, כפי שראינו בעבר, נחלקו בשאלה האם מותר להפעיל ריחיים של מים מערב שבת כך שיפעלו להם מעליהם במהלך השבת. השולחן ערוך מתיר זאת, ומותר לתת חיטים לתוך ריחיים של מים סמוך לחשיכה, כך שיפעלו בשבת, ומאיר על זה הרמ"א, הגה, ולא חיישינן להשמעת קול שיאמרו ריחיים של פלוני תוכנות בשבת, ויש אוסרים בריחיים ובכל מקום שיש לחוש להשמעת קול, והכי נהוג לכתחילה. מיהו במקום פסדה יש להקל. לדעת השולחן ערוך אם כן, אין איסור להשמיע קול בשבת, ואילו לדעת הרמ"א, גם כאשר הקול מושמע בצורה אוטומטית לחלוטין, האדם הכניס והפעיל את הריחיים בערב שבת ולא נוגע בהם במהלך השבת, גם אז הדבר אסור, כיוון שעצם השמעת קול בשבת אסורה ומותרת רק במקום פסדה. עם זאת, מוסיף הרמ"א, ומותר להעמיד כלי משקולת שקוראים זייגר, שעון, מערב שבת, אף על פי שמשמיע קול להודיע השעות בשבת, כי הכל יודעים שדרכן להעמידו מאתמול. מותר להעמיד שעון שמשמיע קול מדי שעה, כיוון שכולם יודעים שהשעון הזה הוא עמד מערב שבת, כך היא דרכו של השעון שאין מעמידים אותו בכל יום מחדש, ולכן מותר להעמיד אותו בערב שבת, שכן השומעים את קולו לא יחשדו באדם שהוא יפעיל את השעון בשבת. כך פוסק הרמ"א. מכל מקום, אנו רואים שלדעת הרמ"א יש איסור להשמיע קול בשבת. האם איסור זה חל גם על השימוש במיקרופון? הרב משה פיינשטיין אכן פסק שהמשתמש במיקרופון בשבת עובר על איסור השמעת קול. כותב הרב משה פיינשטיין, כיוון שבחול הדרך לחבר המיקרופון לחשמל רק בשעה שצריכים לדבר ולא קודם, לכן אסור זה מדי רבנן, כמו הכנסת החיטים לתוך ריחיים של מים. ומטעם זה, מוסיף הרב פיינשטיין, אסור להעמיד בערב שבת רדיו וטלוויזיה כדי לראות ולשמוע בשבת. סברה דומה לדברי הרב פיינשטיין הביא גם הרב אוירבך. אף הוא כתב שכיוון שרגילים בדרך כלל להפעיל את המיקרופון סמוך לפני שמתחילים להשתמש בו, אסור להשתמש בו בשבת. הרואה את האדם משתמש במיקרופון יחשוד בו שהוא הדליק אותו מיד קודם לכן, כמו שרגילים לעשות בימות החול, ולכן אסור להשתמש בו אף אם הדליקו אותו מערב שבת. פוסקים אחרים התירו להשתמש במיקרופון בשבת וטענו שאין בשימוש כזה איסור השמעת קול. הרב שאול ישראלי, ראש ישיבת מרכז הרב וחבר מועצת הרבנות הראשית, כתב שמיקרופון אינו גורם זלזול בשבת ואין חשש שיחשדו שהמשתמש בו יפעיל אותו בשבת. כותב הרב שאול ישראלי, אם לטעם החשד, הרי לאחר שהשימוש בשעון אוטומטי הוא דבר נפוץ וידוע, אין מקום לחשד. סברה דומה כתב הרב טולדנו, רבה הראשי הספרדי של לונדון. לדבריו, כאשר משתמשים במיקרופון בבית כנסת אורתודוקסי, אף אחד לא יחשוד ברב הבית כנסת שהוא התיר להדליק מיקרופון בשבת. ועוד יראה לי, כותב הרב טולדנו, שהדין של זילות עד השבת לא שייך כלל בבית כנסת אורתודוקסי, כי כל הקהל יודעים מראש שכל מה שירשה רבם הוא על פי יסודות ההלכה, כי לא מדובר כאן בקהל רפורמי אשר אין לנו עסק עמהם. אבל ברחיים, הרי הרעש נשמע ברחוב, ודאי יש חשד כי יאמרו מי יתיר מלאכת התחינה בשבת. לדבריו של הרב טולדנו, אם כן, דווקא בבית כנסת אורתודוקסי יש יותר סיבה להתיר שימוש במיקרופון, כיוון שאף אחד לא יחשוד שהרב של בית הכנסת התיר להשתמש במיקרופון כזה בשבת, אם הדבר אסור על פי ההלכה. סיבה נוספת לאסור שימוש במיקרופון בשבת הוא איסור נגינה בכלי שיר. איסור זה מופיע בגמרא ונפסק בשולחן ערוך. השמעת קול בכלי שיר אסור, כך כותב השולחן ערוך. ואכן, האגרות משה והציצי ליעזר כתבו שהמשתמש במיקרופון בשבת עובר אף על גזרה זו, על גזרת האיסור להשתמש בכלי שיר, שמא יתקן כלי שיר. אמנם ראוי לציין שבמיקרופונים שמאושרים לשימוש בשבת, במיקרופונים שמשתמשים בהם בשבת בקהילות אורתודוקסיות, אי אפשר לתקנם כלל, ולכן טעם הגזרה שמא יתקן כלי שיר אינו שייך בהם. מערכת המיקרופון נעולה בתוך ארון, והמפתח אינו מצוי אלא בידי הרב המפקח על השימוש במיקרופון בשבת. במצב עניינים כזה, גם אם מתקלקל המיקרופון, אין שום דרך לתקן אותו. ולכן, לכאורה, החשש שמא יתקן כלי שיר אינו שייך. סברה נוספת להתיר את השימוש במיקרופון ולטעון שאין בו משום שימוש בכלי שיר שנאסר בשבת, מביא הרב אוירבך. לדבריו, דיבור במיקרופון כלל אינו נגינה או שימוש בכלי שיר. המיקרופון אינו כלי שיר, הוא מגביר את קולו של האדם, הוא משמש להשמעת קולו של האדם ולא לנגינה או לשירה. ולכן הדיבור במיקרופון לשיטתו איננו נחשב לדיבור בכלי שיר ואינו אסור משום איסור השימוש בכלים כאלו. הבעיה השלישית בשימוש במיקרופון בשבת, כפי שהזכרנו קודם, היא בעיית הזילות עד השבת, הזלזול בשבת והדמיון לרפורמים. בעיה זו מציפה על פני השטח באופן בולט את ההבדל בין היחס של הפוסקים לשימוש במיקרופון בשבת לבין יחסם לשימוש במכשיר שמיעה בשבת. כפי שאמרנו בתחילת דברינו, אופן פעולתם של שני המכשירים האלו, של המיקרופון ושל מכשיר השמיעה, הוא זהה לחלוטין. שניהם נוטלים גלי קול, הופכים אותם לזרם חשמלי, ולאחר מכן הופכים את זרם החשמל בחזרה לגלי קול. ובכל זאת, רוב גדול של הפוסקים התיר להשתמש במכשיר שמיעה, ולעומת זאת רוב גדול של הפוסקים אסר להשתמש במיקרופון בשבת. למען האמת, הסיבה לכך שהפוסקים נטו להתיר את השימוש במכשיר שמיעה מבוארת בדברי הרב אוירבך. כתב הרב אוירבך, אם ננקוט כדבריו של מי שאוסר להשתמש במכשיר שמיעה, נמצא שאסור לדבר בשבת עם אלה אשר אוזנם כבדה משמוע ומשתמשים במכשיר שמיעה, כיוון שהמדבר אליו מכוון להשמיע קול בשבת על ידי המכשיר. ויהיה אסור לפי זה לקרוא לאנשים כאלה לעלות לתורה בשבת ויום טוב, מפני שהקורא בתורה ודאי מכוון להשמיע כל קריאתו לאוזני העולה. ואף הוא עצמו כשמברך או קורא קריאת שמע בשבת, צריך לכוון לא להשמיע את קולו לאוזניו על ידי המכשיר. והוא פלאי. ברור שסברה זו נמצאת ברקע דבריהם של הפוסקים הדנים בשימוש במכשיר שמיעה בשבת. אילו אסרו הפוסקים להשתמש במכשיר כזה, היה הדבר סותם את הגולל על ניסיונותיהם של כבדי השמיעה להשתלב בחברה השומעת גם בשבת. מסיבה זו, כתבו רוב רובם של הפוסקים כאמור שמותר להשתמש במכשיר שמיעה בשבת, מותר אף לשנות את עוצמתו של מכשיר השמיעה, להגבירו או להנמיכו בשבת, ואין איסור על אדם לדבר לאדם שיש לו מכשיר שמיעה, למרות שהוא מדבר לתוך מכשיר שפועל בדיוק כמו מיקרופון. לעומת זאת, המיקרופון, שמשמש למטרות אחרות לחלוטין, אין בו את הצדדים להתיר שהזכרנו במכשיר שמיעה, ועל כן הפוסקים נטו להחמיר בו ולאסור את השימוש בו בשבת. הלכה למעשה, ראשון המתירים את השימוש במיקרופון בשבת היה הרב שאול ישראלי זצ"ל, שהתיר לכמה קהילות בעולם להכניס מיקרופונים לבתי הכנסת שלהם, וניסח הנחיות מעשיות כיצד יש להתקין את המיקרופונים האלה וכיצד מותר להשתמש בהם בשבת. הרב ישראלי הצטרפו גם הרב חיים דוד הלוי והרב טולדנו מלונדון. רבנים אחרים אמרו שהם מוכנים להיות השניים שיתירו את השימוש במיקרופון בשבת, אך לא הראשונים. ורבנים אחרים אסרו את השימוש במיקרופון כזה לחלוטין. כיום במדינת ישראל ישנם מקומות שיש בהם מערכת מיקרופון המותקנת ומאושרת על ידי צומת לשימוש בשבת. בעיקר מדובר באולמות כינוסים ובמקומות אחרים שמארחים אורחים רבים בשבת ונדרשים לשימוש במיקרופון. אין במדינת ישראל בית כנסת שיש בו מיקרופון פעיל בשבת, אולי בגלל החשש לדמיון לרפורמים. בחול המצב הפוך. בחול מותקנים כמה מיקרופונים עם מכשיר של מכון צומת או של המכון המדעי טכנולוגי לבעיות הלכה. כל המיקרופונים האלה מותקנים דווקא בבתי כנסת. בבתי כנסת אלו מותקנים מיקרופונים המאושרים לשימוש בשבת, והקהל הרב הנכנס עליהם שומע את קולו של הרב הנואם או של שליח הציבור באמצעות מערכת מיקרופונים ורמקולים. מערכת מעין זו מובילה אותנו אל השאלה הבאה הנוגעת לשימוש במיקרופון וברמקול על פי ההלכה. האם ניתן לצאת ידי חובה באמצעות מיקרופון או רמקול? אדם השומע תקיעת שופר, הבדלה, קידוש או את תפילת 18 של שליח הציבור באמצעות מיקרופון ורמקול, האם הוא יוצא ידי חובה? האם עליו לענות אמן? האם הוא צריך לענות אחרי קדיש קדושה וברכו שהוא שומע באמצעות המיקרופון? ובכלל, אם התשובה היא חיובית, אולי ניתן לצאת ידי חובת תקיעת שופר או קריאת מגילה גם באמצעות הרדיו או באמצעות תקליט. אדם יקליט את קריאת המגילה לפני פורים, ובפורים עצמו ישמיע את המגילה ויצא בכך ידי חובת שמיעת המגילה. האם הדבר אפשרי? אחד הראשונים לדון בשאלה זו היה הרב משה פיינשטיין, האגרות משה. האגרות משה נשאל לגבי אישה נמצאת בבית חולים ואין לה ממי לשמוע הבדלה במקום, ואין היא יכולה אלא לשמוע הבדלה באמצעות הטלפון. כותב הרב פיינשטיין, יותר נוטה שיוצאה בזה, שיוצאת בזה ידי חובה, כמו שכתבתי בתשובה אחרת גבי קריאת מגילה. כותב שם הרב פיינשטיין, גם אם האמת כדברי המומחים שלא נשמע כל האדם אלא כל אחר שנעשה מקולו, על כל פנים, כיוון שרק כאשר הוא קורא נשמע הכל, יש להחשיב זאת כשמיעת קולו ממש, שהרי כל זה שנשמע עושה קולו ממשו. אומר הרב פיינשטיין, האדם מדבר לתוך המיקרופון וממש באותה שנייה נשמע קולו בצורה חזקה יותר ברמקול. אם כן, הרי זה קולו ממש, והאדם השומע את הקול ברמקול יוצא בזה ידי חובה. על גישה זו חלק הרב אוירבך. הרב אוירבך נדרש לאופן פעולתו של המיקרופון והרמקול שתיארנו קודם לכן, והוא כותב: והחשוב משום כך, כי השומע קול שופר דרך הרדיו לא יצא כלל ידי חובתו, משום דווקא כשרושם שמיעת האוזן נעשה באופן ישר על ידי קול השופר שמרעיד את האוויר ויוצר בו גלי קול, אז הוא חשוב כשומע קול שופר. מה שאין כן כשהאוזן שומעת רק תנודות של ממברנה, הכוונה היא לממברנה שבמיקרופון, אף על פי שגם אותן התנודות יוצרות באוויר גלי קול, ממש כדוגמת קול השופר, אפילו אחי, אפילו כך, נראה שרק קול תנודות ממברנה הוא שומע, ולא קול שופר. וכמו, מוסיף הרב אוירבך, שפשוט הדבר שהשומע קול שופר מתוך תקליט של גרמופון, אף על פי שגם המחט שמתנוענע בתוך עריצי התקליט מרעיד את הממברנה ממש כקול השופר, אפילו אחי לא יצא ידי חובת שופר. אם כן, לדעת הרב אוירבך, מיקרופון אינו קול אנושי. אדם המדבר לתוך מיקרופון, קולו הופך לזרם חשמלי, והזרם החשמלי, כשהופך אחר כך לגלי קול בחזרה, אינו זהה לגלי הקול שהיו מלכתחילה, ואי אפשר לצאת בהם ידי חובה. מאיר על כך הרב אוירבך עצמו, ומצטער אני שלפי זה נמצא שהחרשים המשתמשים במכונת שמיעה שיש במיקרופון וטלפון הקולט ומקרב את כל המדבר לאוזנם, אינם יוצאים כלל ידי חובת שופר ומגילה, ואינם רשאים לברך על שמיעה זו, כיוון שאף גם הם שומעים רק את כל תנודות של ממברנה. הרב אוירבך אם כן ער למסקנה הנדרשת מהפסיקה שלו, שגם אנשים הנדרשים להשתמש במכשיר שמיעה אינם יוצאים למעשה ידי חובה כאשר הם שומעים באמצעות מכשיר השמיעה הזה. הערה חשובה נוספת המופיעה בדברי הרב אוירבך היא הערתו של החזון איש. כותב הרב אוירבך: לאחר שכבר נדפס מאמר זה, נזדמן לי לדבר עם מרן בעל החזון איש זצ"ל, ואמר לי שלדעתו אין זה כל כך פשוט, וייתכן שכיוון שהקול הנשמע נוצר על ידי המדבר וגם הקול נשמע מיד כדרך המדברים, אפשר שגם זה חשיב כשומע ממש מפי המדבר או התוקע. כך כותב הרב אוירבך בשם החזון איש. במאמר מוסגר יש להעיר שייתכן לראות קשר בין מחלוקת זו בין הרב אוירבך לבין החזון איש בנושא יציאה ידי חובה באמצעות מיקרופון, לבין מחלוקתם של שני גדולי העולם האלו בשאלת השימוש בשבת בחשמל. כפי שראינו, לדעת החזון איש, איסור השימוש בחשמל בשבת הוא משום איסור בונה. אדם המשתמש במכשיר חשמלי בשבת בונה אותו, ולכן הדבר אסור בשבת. הרב אוירבך לעומת זאת טוען שאין זו בנייה. הוא מאיר: הרי האדם הזה רק נותן הזדמנות לזרם לעבור במעגל החשמלי. הוא אינו עושה שום איסור, אלא רק משלים את המעגל החשמלי ומאפשר לזרם לזרום דרכו. הוא אינו בונה שום דבר חדש. ייתכן שהחזוניסט מסתכל על המעגל החשמלי כפי שהוא נראה בעיניים. העין אינה רואה אלקטרונים, אינה רואה זרם חשמלי, ואף אינה רואה מעגל חשמלי סגור. העין רואה מכשיר חשמלי שמתקבה ונדלק. מכשיר חשמלי שקודם היה מת, ועכשיו הוא חי. לכן כותב החזון איש שהאדם המפעיל את המכשיר מעביר אותו ממוות לחיים, ועובר בכך על איסור בונה. הרב אוירבך לעומת זאת נכנס לתוך פרטי המכשיר, בוחן אותו לפרטי פרטיו באמצעות כאילו זכוכית מגדלת, ומגיע למסקנה שהאדם אינו מחיה את המכשיר החשמלי, אלא רק נותן לאלקטרונים הקטנטנים, שאי אפשר לראות אותם, הזדמנות לעבור דרך המכשיר. הוא רק משלים מעגל חשמלי ולא מחיה שום דבר. אותה מחלוקת עצמה מתגלית גם בענייננו, אבל באופן הפוך. הפעם הרב אוירבך הוא זה שמחמיר והחזון איש הוא זה שמקל. הרב אוירבך, נאמן לשיטתו, בוחן את המיקרופון לפרטי פרטיו, נכנס לתוך קרבי המכשיר ומגלה שהמכשיר נוטל את גלי הקול, הופך אותם לזרמים חשמליים ומתרגם אותם חזרה לגלי קול. אם כן, כותב הרב אוירבך, גלי הקול האחרונים אינם זהים לגלים הראשונים, ולכן אי אפשר לצאת בהם ידי חובה. החזון איש לעומת זאת אינו נכנס לקרביו של המכשיר, אלא מסתכל על המיקרופון באופן ילדותי כמעט, כפי שהדבר נראה בעיני המתבונן מן הצד, שאינו מודע לדרך פעולתו של המיקרופון. המיקרופון מגביר את קולו של האדם, ואין זה משנה כלל כיצד הדבר נעשה, ולכן, כפי שאפשר לצאת ידי חובה בקולו של האדם, כך אפשר לצאת ידי חובה גם בקולו של האדם לאחר שהוא גבר על ידי המיקרופון. הלכה למעשה מכל מקום, קיימת מחלוקת בנושא זה בין הרב אוירבך מצד אחד, לבין הרב משה פיינשטיין והחזון איש מצד שני. סברה מעניינת הביא הרב גדליה אורנשטיין במאמר שפרסם בעניין בתחומין. לדבריו, האוזן אינה האיבר ששומע בגוף. האיבר ששומע הוא המוח. האוזן רק קולטת את גלי הקול, הופכת אותם לזרמים חשמליים, ומעבירה את הזרמים החשמליים לעצבים שבמוח, והמוח הוא הקולט את השמיעה, מתרגם אותה, מפענח אותה, ורק אז האדם מודע למה שהוא שמע. לדבריו, אם כן, אין משמעות כלל להבחנה בין גלי קול לבין זרמים חשמליים, שכן בסופו של דבר, גם גלי קול אמיתיים, במרכאות כפולות, מתורגמים על ידי האוזן לזרמים חשמליים, והמוח מקבל אותם בתור זרמים חשמליים. לכן, לדעתו, כדעת החזון איש והרב משה פיינשטיין, ניתן לצאת ידי חובה בהבדלה ובקידוש, כאשר שומעים את ההבדלה והקידוש באמצעות מיקרופון חשמלי. לסיום שיעור זה, נעיר על נושא נוסף. בשנים האחרונות התפתח מכשיר שנקרא שתל קוכלרי. מכשיר זה הוא מכשיר המאפשר לחרשים לשמוע. חרשים מסוג מסוים, מסוג נפוץ, שהבעיה בשמיעתם היא חלק מסוים מהאוזן, ניתן להחליף בצורה מלאכותית את החלק הזה שבאוזן בשתל, במכשיר חשמלי שקולט את גלי הקול, מתרגם אותם לגלים חשמליים, ואת הגלים החשמליים מעביר ישירות לחלק במוח האחראי על השמיעה. בצורה כזאת יכול חרש לשמוע. הפוסקים דנו לגבי אנשים המשתמשים בשתל כזה, לגבי הוצאתם ידי חובה, לגבי השימוש בשתל בשבת. כמובן ששאלות אלו נוגעות ישירות לשאלות שדנו בהם בשיעור זה, וכמובן שסביר להניח שככל שתתפתח הטכנולוגיה ויפותחו מכשירים חשמליים המאפשרים לחרשים ולכבדי שמיעה להתגבר על נכותם, כך שאלות אלו יהפכו לרלוונטיות יותר ויותר. לפני סיומו של שיעור זה, נתבקשתי להעיר על עניין נוסף. כפי שאמר הרב עזרא ביק בתחילת השיעור, בדברי הפתיחה לשיעור, תחזוק מערכת קשת, כל שידורי תורה, ובית המדרש הווירטואלי בכלל, הוא דבר העולה ממון רב. ישיבת הר עציון כיום נושאת בתחזוק האתר, בתחזוק המערכת הזאת, אולם כל מי שיכול לסייע לישיבה ולתרום את חלקו לתחזוק המערכת הזאת, להפעלתה ולהפצת תורה ברמה שכמוה לא הייתה בדורות הקודמים, יבורך.